חמש בערב, השוטר הטוב.
29.99 דולרים מבקש האתר האמריקאי סטארי סיטיזן עבור כובע. ומה מופיע על אותו כובע מצחייה מדובר? ובכן, כותרת Operation Midnight Hammer 21 לשישי. בכיתוב והגרפיקה היא של מטוס B2, מטיל חימוש ומתחתיו פטריה של מתקן הגרים בפורדו, עולה בלהבות. כן, הבנתם נכון, בארצות הברית מציינים את הפעולה של חיל האוויר שלהם באמצעות כובע שמפאר ומאדיר את האירוע שבו היה לאמריקאים תפקיד. לא בוודאי אינו מהמפוארים והמעוללים במבצעים של חיל האוויר של ארצות הברית. יש לזה בוודאי ריח של קיץ' מסוים וגם של חוסר פרופורציה לא מבוטל, וכמובן קפיטליזם, שלא לדבר על העלמת חלקה של ישראל באירוע, אבל מעל הכל זה מתנוסס דגל אחד שאמריקאים מאוד אוהבים לנפף בו, דגל הגאווה הלאומית. פטריוטיזם נמרץ והזדהות עמוקה עם כל הישג צבאי שלהם. אנחנו לא אמריקה, וממילא קובעי ניצחון מוחלט מעוררים אי נוחות יותר מאשר גאווה, אבל דבר אחד אי אפשר להכחיש. בכל מה שנוגע לגאווה לאומית ולהזדהות עמוקה עם כל פעולה שמבצעים החיילים, יש לנו הרבה מה ללמוד מהאמריקאים. לא באמצעות כובעים, זה בכלל לא העניין הכובע. העניין הוא שיש משהו בתמימות הילדותית הזאת כמעט של האמריקאים ושל העיוורון האוהב, שבו הם מביטים בחייליהם ובמלחמותיהם, שאנחנו יכולים גם לאמץ כאן לעצמנו. ולו רק אם בכדי למחוק כפיים, למי שכל מחיאות הכפיים מגיעות להם חיילי צהל. אז שוטר טוב היום לאמריקאים, שיודעים לחגוג הישגים צבאיים וניצחונות, גם כאשר הם בכלל של מישהו אחר.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד, ואני היום השוטר הרע. הליכוד היא מפלגה לאומית ליברלית, הדוגלת בשלמות הארץ והתיישבות יהודית בכל חלקיה. אבל כבר מנחם בגין, שהציב את הערכים הללו במצע הליכוד, בימים שעוד כתבו וקראו מצעים, העדיף עליהם הסכם שלום עם מצרים. וגם כשהיה כרוך ההסכם הזה בעקירת יישובים ובהסכמה לדון ולכרוך מה שהוגדר כזכויות הלגיטימיות של ערביי ארץ ישראל. אז כבר אז היו שטענו כי בגין ויתר לקרונות יסוד של הליכוד. בדיוק לפני 20 שנה היה זה אריאל שרון, ראש ממשלה ויושב ראש הליכוד, שנסוג חד צדדית מרצועת עזה וצפון השומרון, כשהוא עוקר 25 יישובים יהודים ומגרש את אלפי תושביהם. במשאל מתפקדי הליכוד היה רוב מוחץ נגד תוכניתו, אך כששרון התעלם מהתחייבותו המפורשת לכבד את החלטת המתפקדים, השלימו רוב חברי סיעת הליכוד בכנסת עם ההחלטה המנוגדת לחלוטין לעקרונות הליכוד, והכריזו בכך כי שלטון הליכוד חשוב בעיניהם מארץ ישראל. רק מיעוט, 15 או 16 חברי כנסת של הליכוד, ובהם יולי אדלשטיין, הצביעו נגד. רוב הסיעה, 23 מחבריה, הצביעו בעד תוכנית ההתנתקות, בעד עקירת 25 יישובים. בין התומכים בתוכנית, בנימין נתניהו, לימור לבנת, שטייניץ וצחי הנגבי, וכמובן אריאל שרון ובנו עמרי. שרון פיטר לאלתר את השר עוזי לנדאו וסגן השר מיכי רצון, שהתנגדו. כך נותרו בליכוד רק 11 נאמנים לארץ ישראל, ושרון קרא להם המורדים. והנה אחד מהם זכה גם עכשיו להיות נאמן לעקרונותיו ולעקרונות הליכוד. יולי אדלשטיין, שסרב להעביר חוק השתמטות, וחברי הליכוד המעדיפים היום ממש כמו בעבר את שלטון הליכוד על עקרונותיו, מבקשים להדיח אותו. תעודת קלון לליכוד, ויש לחשוש שלא האחרונה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
ערב טוב, שי.
ערב טוב. מעבר לזה שכל מילה כמובן כדרכה גם מנוסחת לאלה וגם במקומה, אתה עוד עדין עם מה שנהיה מהליכוד. אתה באמת, היית ג'נטלמני לאלה, לעומת מה שקורה שם. זה פשוט מפלגה שלומר עליה שאיבדה את דרכה, זה האנדרסטייטמנט של העשור.
תשמע, אולי למפלגת שלטון אין דרך. יש שלטון. כי ברגע שהיא דבקה בעקרונות, היא נתקעת בצרות. הם הפכו להיות פרגמטיים כולם ולא אידיאולוגיים.
אז על המשקל הזה אתה אומר עצמך, אוקיי, אם בסופו של דבר משהו מכונה ריאל פוליטיק הוא מה שמנהל את האירוע הפוליטי והמדיני, אז אני צריך בהתחלה לבחור באנשים ספציפיים ולא במפלגות ולא באידיאולוגיה, כי אין אידיאולוגיה.
נכון, נכון. אולי בגלל זה יפסיקו לפרסם מצעים, כי יודעים שהם...
מאוד יכול להיות. ואגב, אני מקווה שנתניהו לא מאזין ל... לא יאזין לשוטר הרע שלך, כי הוא מכחיש בתוקף עד היום.
אני תמיד הייתי נגד ההתנתקות. הבעיה שלי כמובן, שאני ישבתי שם, ואני ראיתי אותו מצביע שוב ושוב ושוב בעד. זה נכון, בממשלה, כשקולו לא השפיע, הוא הצביע נגד. אבל בכנסת, איפה שספרו קולות... שם הוא היה בעד ההתנתקות, 20 שנה בדיוק, 20 שנה להתנתקות. וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ואפרת קורמן, ואחרי על השידור, איציק אהרון. שוב, ערב טוב שי.
ערב מצוין שיהיה.
במה נפתח?
לדעתי צהל פועל, וכל עוד חיילנו פועלים, אנחנו רוצים לברר מה שלומם ומה עושה צהל.
שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
אהלן, דוקטור.
תוקפים בתימן, ואמרו, הפעם לא מטוסים, טסו כל הדרך לשם, כתבאמים. חידוש גדול?
כתבאמים. כן. כן, אני חושב שזה גם משדר עוד דבר, אנחנו פה מבינים שיש יכולות משמעותיות, אבל נחשפנו עליהם בלחימה באיראן, שבעצם הכתבאמים נחפו במשך... ימים שלמים מעל איראן, ותקפו שם גם סוללות של משגרים, וגם בעצם פעלו בתוך טהרן עצמה, והם היו גם חלק מהפעולה ההתקפית בהתחלה של חיל האוויר, ולכן אנחנו מבינים שהיכולות האלה של לשגר מטוסים ללא טייסים עמוק במרחק של מעגל שלישי, מה שנקרא, ואפילו רביעי,
אבי, רק אם תוכל, אם אתה על דיבורית, אם תוכל לעבור לדבר עם הפומית, זה יסייע לסאונד. אוקיי, עכשיו טיפה יותר עטוף, כן, דבר אליי.
ולכן אני אומר, כשאנחנו מסתכלים על היכולת הזאת, אז היא בהחלט יכולת שהיא מאוד משמעותית, כי בסוף אתה מעביר לצד השני שאתה יכול בעצם להשתמש באמצעים, לשבת לו על הזנב באמצעים, שהם לא מסכנים אותך יותר מדי בלוגיסטיקה וביכולות כאלה ואחרות של לעלות ארמדה של מטוסים, עם מטוסי תדלוג ועם כל האופרציה מסביב, אלא אתה יכול לשלוח כתמם שעשה את העבודה ויפגע בצורה מאוד קטלנית באויב במרחק של 2,000 ומשהו קילומטר ממך.
ועכשיו שהם יודעים, הם יפסיקו לראות עלינו טילים?
הם לא יפסיקו לראות עלינו טילים, כי יש להם עידוד מאיראן בעניין הזה, אבל בהחלט זו משוואה שהם צריכים לקחת בחשבון, כי הם חשופים בצורה מאוד דרמטית לישראל, ואם אנחנו נוסיף על זה גם יכולת מודיעינית שנהגו במהלך הזמן, אנחנו נראה גם מבצעי חיסולים של בכירים שלהם, ושל בעלי תפקידים, ולא רק פגיעה בתשתיות או במערכות נשק שיש להם.
טוב, ואז מה קורה?
ואז אנחנו רואים כרגע ניסיון להרחיב את הפעילות באזור מחנות המרכז, כרגע אנחנו מדברים על פעילות ראשונית שמתבצעת בשעות ביממה האחרונה באחד ממחנות הפליטים בעזה, במה שנקרא...
בדיר אל-בלח, אני מבין.
בדיר אל-בלח, כמובן, כן.
והפעילות... שזה גם מקום שכבר הסתובבנו בו, נכון? זה לא...
לא הסתובבנו בו.
לא? ביקור ראשון? אוקיי.
הסתובבנו ליד. אז אתמול זה התחיל בקטע של צהל, ביקש מהתושבים להתפנות מדיר אל-בלח, זה המשיך בתקיפות אוויריות וירי של תותחים בצורה מסיבית במהלך כל הלילה והבוקר, ולפי דיווחים פלסטינים אנחנו מבינים שיש גם תנועה של כוחות צהל לתוך דיר אל-בלח. העניין הוא פה בסיפור הזה, זה שאנחנו יודעים שיש בדיר אל-בלח כנראה לפי הערכות חטופים.
זהו, אז מה עושים, מה צריך לחשוב עכשיו הורי של חטוף או קרוב משפחה שאומר וואלה, אז צהל עכשיו מפציץ שם ופועל שם, זה עלול חס ושלום לפגוע ביקיריי.
כן, צהל אומר שהוא עדיין שומר על היכולת את השבילי ביטחון, שבמקומות שהוא תוקף אין חטופים, והוא משתמש במודיעין מאוד מדויק, אבל אנחנו יודעים שהם ידועות של חטופים בעבר במקומות אחרים, שגם כשחשבנו שאנחנו לא תוקפים באזור שלהם, הסתבר שהם כן פעלו באזור, וראינו גם את התוצאה הטרגית שהייתה ב... רפיח עם אותם של אותם שישה חטופים שנרצחו על ידי המחבלים כשהם הבינו שצהל קרוב בעניין הזה. אני מקווה שהפעם אנחנו נהיה יותר זהירים, וגם אני מקווה שצהל הוא יודע מה שהוא עושה ולא מסכן את חיי החטופים.
מה שגורם לך אגב לחשוב, אם אתה יודע בדיוק איפה החטופים, ומספיק כדי לדעת שאתה יכול לפעול בלי לפגוע בהם, למה אתה לא לוקח את זה צעד אחד קדימה נוסף?
כי מאוד פשוט, כי כדי לבצע פעולת שחרור חטופים או פעולה אחרת, אתה צריך אחד שיהיה לך את המודיעין, ושתיים את היכולת המבצעית. רק כשזה נפגש, שתי המהלכים האלה אתה יכול לבצע, כרגע יש לך אולי מודיעין טוב, אבל איך אתה יכולת המבצעית שיכולה להביא את זה לכדי ביצוע.
כשיש בפנים כמה אוגדות, אוגדה אחת או שתיים, כמה אמרנו אוגדות לצהל כרגע?
כרגע יש חמש מפקדות אוגדה.
חמש, אז שיש כרגע חמש אוגדות, ודומר צהל אין יכולת מבצעית לנסות...
לא, אבל יכולת מבצעית היא לא דווקא בקטע של כוח צבאי שפושט, אלא היא תכלות מבצעית, כלומר שאתה יכול לבצע מועצה, שאתה יודע שאתה הולך עליו ב-100% הצלחה. לא תמיד יש לך...
אין 100% הצלחה בשום דבר בחיים לצערי.
לא, אבל אם אתה יודע שהפקל של החמאס הוא להרוג את החטופים, ברגע שהם שומעים, צהל מתקרב, אז זה כנראה, אני מניח שזו המניע.
ועדיין נעשו שלושה מבצעי חילוץ, לדעתי, או ארבעה, כמה היו? שלושה?
נכון, אבל עדיין, אתה יודע, תמיד אתה לוקח את הסיכון הזה, ששמע, זה דבר מאוד מורכב.
ברור, ברור, ברור.
טוב.
תימן?
אני מקווה שלא נצטרך לחזור אליך בהמשך התוכנית, שהכל יימשך כפי שהוא עכשיו. תודה רבה, אבי
אשכנזי.
תכף אביחי בוארון הליכוד. אביחי בוארון הליכוד איתנו, שלום חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום.
שלום חברים.
תגיד, איך נקרא לזה, שיטת הפעולה הזאת של כל מי שעומד בדרכו ובדרכו של הליכוד ובדרכו של ראש הממשלה, פשוט להדיח, אם זה גלנט, אם זה הרצי, אם זה רונן בר, עכשיו זה אדלשטיין, כל מי שמפריע הביתה, כמובן גם גלי ברב מיהר בדרך, כולם הביתה, ככה זה עובד? זו השיטה?
שי, תגיד, יש לי שאלה אליך.
בבקשה.
אם הטכנאי עכשיו אצלך בתוכנית, יחליט שהוא עושה ככל העולה על רוחו, והוא מוציא, מכניס פרסומות כשהוא רוצה, ומוציא פרסומות כשהוא רוצה, כי זה שיקול דעתו המקצועי. האם זה עולה מתוקן? האם זה יתקבל אצלכם בתחנה? התשובה היא לא.
אדלשטיין במשל הזה הוא זה, או גלי ברב מיהר?
יולי, כל אדם שפועל בשם מישהו, זאת אומרת, גלי בהרב מיירה בשם הממשלה ולצידה, רונן בר שלוח של הדרג המדיני לביצוע מדיניות מסוימת, לביצוע מדיניות ביטחונית מסוימת, יולי אדלשטיין כשליח של הקואליציה, הרי הוא לא אלקטרון חופשי, אתה יודע, זה חלקיק חופשי מטייל באוויר, הוא הזרוע היד הארוכה של הקואליציה שנבחרה ברוב דמוקרטי במדינת ישראל, 68 מנדטים, והוא אחראי על המשבצת הזאת של ועדת חוץ וביטחון, על מנת להוציא לפועל מדיניות מסוימת. יותר מזה אני אגיד לך.
אביחי בוארון, שנייה אחת.
רק שנייה אחת. נו לי לסיים, עוד משפט אחד. אם יש רוב בוועדה להצעת חוק מסוימת, האם יכול לבוא יושב ראש הוועדה, והוא זה שקובע את סדר היום כמובן, אבל המנדט שניתן לו הוא מטעם הקואליציה ויש רוב בוועדה, אז עכשיו הוא יחליט שהוא מתנגד לדבר הזה? הגענו בוועדת חוץ וביטחון ברחל בתך הקטנה לנוסחה מוסכמת על החרדים.
אביחי בוארון, אתה מוכר לי כאיש עקרונות. לפני 20 שנה אתה היית מקבל את מרותו של אריאל שרון ומרות הליכוד ומצביע בעד ההתנתקות?
אני מזכיר לך, אריה אלדד, שאריאל שרון הלך לבחירות במפקד... במפקד
נפלא, הליכוד, אני יודע בדיוק מה שרון עשה והזכרתי את זה, אבל סיעת הליכוד, סיעת הליכוד החליטה, סיעת הליכוד החליט עכשיו לתמוך בחוק ההשתמטות, ואז היא עצמי החליטה לתמוך בהתנתקות. איך אתה היית מצביע? אל תתחמק, אתה אדם עקרוני. תגיד לי איך היית מצביע.
אריה, הציבור בסופו של דבר בחר בקואליציה. גם
אז אתה אומר לי שהיית מצביע בעד ההתנתקות?
גם חברי
לא מאמין לך.
ממש, אתה בצדק, אתה קפצת למסקנה שהיא לא רלוונטית. בוא,
כי זה בדיוק הסיטואציה, סיעת הליכוד החליטה.
למען עשר ספק,
תגיד לי, מתפקדי הליכוד בעד חוק ההשתמטות? אתה מאמין בזה?
אריה, תן לי לענות בבקשה. לעניין ההתנתקות, חברי תנועת הליכוד הצביעו נגד ההתנתקות ברוב למיטב זיכרוני של 65%. פעם אחת, פעם שנייה, בקשר לחוק הגיוס. אנחנו מדברים על חוק גיוס, אנחנו מדבר על מהות עכשיו, וזה טוב שאנחנו מדברים על מהות. אנחנו מדברים על חוק שיגייס בשנתיים הראשונות 10,500 צעירים חרדים, בשלוש שנים מעל 16,000 צעירים חרדים. החוק הזה נועד לעשות שני דברים. הוא נועד להסביר את מעמד הלומדים ולגייס את אלה שלא לומדים. לצערי הרב, בא יולי אדלשטיין ופוצץ את הנוסחה המוסכמת שהושגה בדי עמל עם אחינו החרדים.
אבל חבר הכנסת בוארון, אבל אנחנו מוכרחים לחזור לשאלה, סליחה שאני מפריע לך, אבל מוכרחים לחזור לשאלה. היה והיית נתקל בדבר שמצפונך, עקרונך ולבך, עקרונותיך ולבך לא היו מאפשרים לך לעמוד מאחוריו. מה היית עושה? מה היית עושה?
זה בהחלט יכול להיות.
מה היית עושה?
במצב כזה הייתי מחזיר את המנדט לרוב שבשמו אני אמור לפעול ומבטר על שירותי את הציבור. בוודאי שאני לא יכול להיות שליח ציבור של אותו מניין שאותו אני מתיימר לייצג ולהוביל מדיניות אחרת. זה בדיוק מה שקורה פה.
נכון לעכשיו אתה תומך בחוק ההשתמטות. מצפונך לא התעורר נגדו.
אני תומך בחוק הגיוס.
איזה חוק גיוס? איפה יש חוק גיוס?
אני אסביר, אותו חוק, אותה נוסחה, אותו חוק שיולי אדלשטיין הציג לנציגי החרדים, אריאל אטיאס ואחרים, והם הסכימו לחוק הזה. ולצערי, לאחר מכן, בשבוע שעבר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון הלך לגרסה הרבה יותר קיצונית, והוא מדבר בזה שהוא החמיר את הגרסה שהייתה על השולחן.
הוא רק הוסיף להם דרישה להוכיח שהם לומדים, וזה שרף להם את הפיוז.
הוא הוסיף שני דברים, לא, הוא הוסיף שני דברים מרכזיים. הוא הוסיף אחד, בדיקה ביומטרית שלא הייתה נהוגה מאז ומעולם בעולם הישיבות. והוא הוסיף להם את זה.
גם גיוס לא היה נהוג בעולם הישיבות.
לא נכון, לא נכון.
מתי הם
התגייסו? גם בישיבות שמתגייסות, אם זו ישיבות הסדר, או ישיבות גבוהות, שבניהם מדיאציוניות, שבניהם מתגייסים, שתלמידיהם מתגייסים, לעולם לא היה במבחן ביומטרי כזה. אתה יכול לעשות הרשמה, אתה יכול לעשות הרבה דברים.
כל עובד ציבור דופק כרטיס עבודה בבוקר, מה הבעיה?
יש ביקורות של משרד הדתות.
באמת, אתה יודע איזה צחוק הם עושים מהביקורות האלה.
חברים, זה לא נכון, אריה.
לא נכון?
אני לא יודע כמה אתה מכיר את זה, אני לא יודע, תשמע, בני למד בישיבת צפת, בני השני לומד בישיבה בעיר העתיקה בירושלים, אני יודע מה זה ביקורות, הביקורות הן אמיתיות, הביקורות בוחנות ובוחנות בצדק. האם אנשים לומדים או לא לומדים? מה יום מיומיים שעכשיו אנחנו מחמירים את, או לא מחמירים, הולכים לביקורות בצורה הרבה יותר דרקוניות.
אבל השאלה היא כזאת, השאלה היא כזאת, אביחי, השאלה היא כזאת, שנייה, אנחנו רוצים גם להכניס שאלה. רוצים להכניס שאלה.
עוד נקודה אחת.
אז בקצרה, בבקשה, כן.
עוד נקודה אחת לפני, בקצרה.
כן.
הדבר הנוסף, שידידי היקר, ואני מקפיד לומר ידידי היקר, יולי אדלשטיין הכניס, זה סנקציות על מוסדות, כשלא מגיעים ל-100% מכסה, מגיעים ל-80% מכסה, יוטלו הסנקציות. אומרים המוסדות, מאיפה זה הגיע? הרי אתה לא, גם אם אנחנו הולכים 80% דרך,
כי נמאס לנו שעובדים עלינו בעיניים. משם זה בא.
חברים,
משם זה בא.
לכם, אני רוצה לומר לכם, להמחיש לכם, מה ההזדמנות ההיסטורית שאנחנו מחמיצים פה. אם אנחנו נצבע את הרחוב החרדי בצבעים של זית, של מדי זית, בדין, בהכשר של הרבנים ושל חברי הכנסת החרדים, אתם יודעים מה יקרה בציבור החרדי? הרי הצעירים החרדים מחכים להכשר. הם לא רוצים שהמשפחות שלהם או שהקהילות שלהם יפנו להם עורף. ברגע שזה יהיה בהתר, הם יתגייסו בהמוניהם.
אביחי, אני רוצה פשוט, כי הזמן שלנו פשוט לצערי מוגבל. אני רוצה לשאול אותך ככה. תראה, יואב גלנט, איך נאמר זאת בעדינות, נדחק החוצה משורות הליכוד ומשורות הממשלה הזאת. עכשיו יולי אדלשטיין לא בטוב בעין, למי שזה לא יהיה, אנחנו יודעים למי, גם הוא נדחק החוצה. השאלה אם הליכוד הופך להיות מפלגה שהיא כולה בצלמו ובצילו ולפי פקודתו של אדם אחד, שמה שהוא אומר צריכים לומר אמן, אחרת אתה תואף הביתה בביתה. האם זה הליכוד? שאני אבין פשוט מה, איך המפלגה הזאת, מה המקום שם של שיקול דעת למשל של אדם.
אני אגיד לך, תראה, בסופו של דבר יש ערך, ונהוג לזלזל בערך הזה, והוא ערך של ביחד, של הציבור, של הקבוצה. ואני מאוד מאוד מאמין בערך הזה. בסופו של דבר, אתה לא הגעת לליכוד או לכנסת בשם עצמך, אלא בשם ציבור שרוצה ללכת דרך מסוימת ומאמין בדרך מסוימת. הממשלה הזאת, יש לה משימות כבירות לפניה. אחד, להכריע את חמאס בעזה. שניים, להביא את החטופים, שלוש, להביא הסכמי שלום לכאן. אני רוצה לספר לך משהו קטן, משהו קטן ברשותכם, זה ייקח עוד חצי דקה, אבל זה, תראו איזה תוצאות הרות אסון
יש לנו. ממש לסיום אבל, אביחי.
החרדים מרגישים נפגדים בכל ההקשר של חוק גיוס. הנה חוק שעכשיו היה אמור לעלות בקריאה שנייה ושלישית, שאני הגשתי אותו, חוק שאתם תסכימו עליו, שאומר שמורים שלמדו ברשות הפלסטינית לא יוכלו, יש 4,000 מורים שלמדו ברשות הפלסטינית ומלמדים היום במזרח ירושלים, ואתה מוצא את מערכת החינוך במזרח ירושלים מלאה בג'יהדיסטים איסלאמיסטים, והחוק הזה מונע מהם לשרת במזרח ירושלים, שרת במערכת החינוך. החוק הזה נופל עכשיו, והוא הולך לפח. למה? בגלל שאין קואליציה. הקואליציה הזאת יש לה משימות, המשימות שלה הן משימות רוחביות. אם אדם מרגיש שהוא לא יכול לשרת את הקואליציה הזאת, יתכבד ויעזוב את תפקידו, אבל ודאי לא יפעל נגד הקואליציה. וזה מה שנכון לעשות.
חבר הכנסת אביחי בוארון, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה לכם, שלום, שלום.
עכשיו גילת קריב, נכון? חבר הכנסת גילת קריב, מפלגת דמוקרטים, שלום אדוני.
ערב טוב.
אריה, בבקשה.
חבר הכנסת קריב, בוא נשמע שנייה את אמיר אוחנה, ואחר כך תתייחס לדברים. נדמה לי שאמיר אוחנה התבטא היום בכנסת, ורציתם להגיד על זה משהו.
יש?
טוב, אין לנו את זה כרגע. בסדר. ראש האופוזיציה שלנו תקף את המהלך...
אולי תאמר, מה אמר יושב ראש הכנסת? אני יודע בעיקר מה אותו אמר, הוא לא גינה אלימות קשה נגד חבר כנסת.
אני לא מדבר על מה שהוא לא אמר, אנחנו מדברים על מה שהוא כן אמר, בוא נשמע.
הריבונות היא קיר הברזל של ימינו, היא הערובה הביטחונית ההיסטורית והערכית לעתיד העם היהודי בארץ ישראל. מדינת ישראל תחיל בעזרת השם ריבונות על יהודה ושומרון.
אוקיי. עד היום האשימו הרבה פעמים את הליכוד וגם את הקואליציה שאין להם תוכנית מדינית. אז הנה מישהו מציג תוכנית מדינית. אנחנו לא אומרים שאין להם תוכנית, אתה אומר שהתוכנית אולי לא טובה בעיניך.
כן. אז קודם כל אני בהחלט אתייחס למה שאמר היום חבר הכנסת אוחנה, אבל צריך גם להתייחס למה שהוא לא אמר.
אני רוצה להזכיר שעד עכשיו...
אני לא, לא, אז אני רוצה ברשותך, אני רוצה להזכיר שעד עכשיו יושב ראש הכנסת, ממלא מקום נשיא המדינה, לא צריך לגנות את העובדה שמתפרעים ריסקו בסלעים את רכבו של חבר הכנסת עודה, כאשר הוא וצוותו שהם עובדי כנסת יושבים ברכב. מדובר באמת בעוד פתום שאליה אנחנו מדרדרים בחסות יושב ראש הכנסת אוחנה. עכשיו לעניין התוכנית המדינית. אני מאוד שמח שיושב ראש הכנסת אוחנה מציג תוכנית מדינית. אני רק אשמח שהוא ייתן בה יותר פרטים. אתה יודע, אחת הבעיות עם הקואליציה הזו שהם מדברים בסיסמאות. ניצחון מוחלט ושנתיים אין ניצחון. ועכשיו ריבונות. אז שיתן לנו פרטים. למשל, האם הוא מתכוון להעניק זכות בחירה ליותר משני מיליון פלסטינים, כן או לא? שיתן פרטים, האם במסגרת הריבונות זה קורה? כי אם הוא מתכוון לשלוט על חייהם, אבל לא להעניק להם זכות בחירה, אז אני מבין, אז הוא רוצה מדינה יהודית אבל לא דמוקרטית. אם הוא כן מתכוון לתת לשני מיליון פלסטינים לזכות בחירה לכנסת, מצוין, אז הוא מוותר על מדינה יהודית.
אתה מתנגד לתוכנית בכל מקרה, אז מה אכפת לך מה הוא אומר? אתה מתנגד לתוכנית.
אני אסביר לך, מכיוון שהחברה הישראלית משלמת מחירים איומים על כך שהממשלה והקואליציה כבר שנתיים וחצי מדברות בסיסמאות. פשוט בסיסמאות, כל דבר זה סיסמאות. הם תומכים בעורף, אבל...
אתה נשמע לא ברור, אתה אולי תתייצב במקום קליטה טובה יותר.
הנה, אני צועד במסדרונות הכנסת.
מקום רע מאוד.
אני לא מצליח להבין, עומד ראש הממשלה, שנתיים וחצי עיתונאים. מאז השבעה באוקטובר עברו 654 ימים. אני לא מצליח להבין מה התוכניות שלו, מה התוכניות של גבי עזה. הוא רוצה אגירה, הוא לא רוצה אגירה, הוא רוצה ממשל צבאי, הוא לא רוצה ממשל צבאי. מה הוא מתכנן לנו? עזה, הוא רוצה לשלוט על 2.3 מיליון פלסטינים, הוא לא. אז זה שאוכנה אמר, אני אכיל ריבונות, בסדר, אז הוא אמר, אני אכיל ריבונות. זה סיסמה, זה מתאים לכובע מצחייה, שאוכנה יכול להדפיס מהתקציב קשר עם הבוחר שלו. מדינת ישראל זקוקה לחזון, לתוכנית, שיביא תוכנית ונתווכח עליה.
התוכניות שלכם הם לא בגדר סיסמאות? מדינה פלסטינית זה עדיין לא... זה לא סיסמה?
לא, אתה יודע מדוע זה לא סיסמאות? כי בסופו של דבר, ואני חושב שאמרתי את זה אצלך בתוכנית, אני לא מתבייש לבוא ולומר שבעקבות האסון שקרה בשבעה באוקטובר, כל מחנה במדינת ישראל צריך לחזור לתוכניות שלו, צריך לבחון אותם, צריך אחרי השבעה באוקטובר לדבר למשל ברצינות בשאלת נוכחות צהלית בגבולות, צריך לראות איך מבטיחים שליטה ביטחונית, איך מבטיחים את קו התפר. אני לא חוזר ואומר לך, כל מפה ששנות ה-90 בוועידת שלום כזו או אחרת, היא המפה הרלוונטית להיום.
אז...
אני, יש דברים שאני למדתי מהשבעה באוקטובר. מה נתניהו ואוכנה מהשבעה באוקטובר?
כלומר, היום אתה מתנגד למדינה פלסטינית.
לא, אני חושב שבסופו של דבר, ואמרתי זה פעמים רבות, כדי להבטיח את העתיד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית...
אז נקים לידה מדינת טרור.
לא, לא
צריך... שמקיפה אותה משני...
לא, אני רוצה להזכיר לך...
משני גבולות.
כן. שי, גם כרגע, אתה לא מנהל את חייהם של מיליוני פלסטינים.
אני לא רוצה לנהל את החיים של מיליוני פלסטינים, שלא תהיה נייבנות, ממש לא רוצה את זה.
בסדר גמור, אז אם אתה לא רוצה לנהל את חייהם של הפלסטינים בעזר, חייהם ביהודה ושומרון, אז אנחנו צריכים לשבת בסופו של דבר עם הגורמים היותר מתונים בציבור הזה, ולהגיע איתם באמצעות מסע ומתן,
אבל זאת התוכנית של השמאל, לשבת עם גורמים מתונים ולהגיע להסכם. מה יהיה בהסכם הזה? יש לכם מטרה?
אז אני חושב שבהסכם הזה, בסופו של דבר, תצטרך להינתן ריבונות בחלקים גדולים מיהודה ושומרון לידי אותם גורמים פלסטינים. הריבונות הזו כמובן צריכה להיות מפורזת. צהל יצטרך לשמור על כל נקודות השליטה הביטחוניות.
וזה שונה ממה שהאמנת בו לפני השבעה באוקטובר, אלו גם אז אמרת אותו דבר.
למשל בסוגיית הנוכחות הצבאית בגבול עם ירדן, כן למשל, בהחלט, שאלת היכולת שלנו להבטיח את ביטחונם של יישובי קו התפר וגם של גושי ההתנחלות, כן. אבל הדבר המרכזי שאני רוצה להזכיר שלא קורה, הוא לא קורא שום סיג בסיג.
לא נשמע טוב. לא התוכן.
כן, כן.
אז אני אומר...
האיכות,
כן.
אני נמצא בקנה, אני רק, אז אני שב ואומר, מ-2014, אין דיאלוג מדיני בין ירושלים לרמאללה. באותם שנים, מדינת ישראל אפשרה את עצמות החמאס, ואפילו שימשה כמחת, בהזרמת מיליארדים, גם כאשר היה ברור שהכסף הזה הולך למטרות צבאיות.
תגיד, גלעד, באמת, אני מוכרח לשאול ממש לסיום, כי הזמן שלנו קצר, אבל...
כן.
עקבת אחרי שידורי הטלוויזיה הפלסטינית אחרי השבעה באוקטובר? אני מדבר על הרשות, לא טלוויזיית החמאס, זה לא מעניין. עקבת אחרי מה שנאמר שם? אני
במקרה...
אני מקרה... שירי הלל, שירי הלל יותר מזה גם, קריאות לעשות שבעה באוקטובר נוסף, יותר מזה גם, לא רק הצדקה של הדבר הזה, אלא באמת, התרוממות רוח מטורפת מהשבעה באוקטובר, אלה המתונים.
אתה יכול להסביר לי, אז איך עם האנשים האלה, צהל מקיים תיאום ביטחוני יום יום, ואם זה המצב, למה מדינת ישראל לא נכנסת כרגע וכובשת את רמאללה, כדי שלא יהיה, שבעה באוקטובר בפסגות ובבטל.
אבל אתה נמצא בג'נין ובשכם כל רבע שעה, נכון? אתה צריך להיכנס לג'נין ולשכם כדי לנקות משם טרור, למרות שאתה בדיאלוג עם הרשות.
אתה נמצא היום בג'נין ובטול קרם, באמת הרשות הפלסטינית נכשלה שם בטיפול בקיני הטרור הג'יהאדיסטים במחנות הפליטים, אבל אתה כרגע לא עושה את זה בשכם ובחברון ובית לחם, כי שם זה נפעל על ידי הרשות הפלסטינית. עכשיו, אף אחד לא מצ להסמוך על הרשות הפלסטינית בעיניים עצומות. זה גם אחד מהלקחים החשובים מהשבעה באוקטובר. אבל בסופו של דבר, צריך לומר בצורה מאוד קדה, נתניהו העדיף לעשות עסקים עם החמאס, ואנחנו חושבים שלא עושים עסקים עם החמאס.
מוסכם.
אלא עושים עסקים עם הרשות הפלסטינית.
חבר הכנסת גלעד קריב, תודה רבה.
זו בדיוק המחלוקת.
תודה רבה. תודה, אדוני.
תודה.
דיווחי תנועה, אפרת קורמן, ואחר כך פרסומות.
103 FM.
שלום וערב טוב לחבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית.
שלום וברכה.
אז... אני מבין שאתה רוצה להתגייס לצהל. אתה מדבר על שירות סדיר או שירות מילואים?
אני רוצה להתגייס, לא עשיתי לצערי סדיר, כפי שאני רציתי להתגייס. הרבה מאוד שנים וסתרבו את הגיוס שלי. אז אני רוצה עכשיו להתגייס למה שנקרא מסגרת שלב ב' וכמה שבועות של טירונות, ואחר כך להשתלב בשירות המילואים.
למה זה... מאיזה מקום ההחלטה הזאת נבעה?
אני הרבה מאוד שנים מנסה, האמת שמגיל 20 אני ברצק כל הזמן שולח מכתבים ומנסה להתגייס, גם לפני שנה, ערב הפגרה הקודמת, גם חבר כנסת פניתי דרך הייעוץ המשפטי לכנסת לצבא וניסה לגייס אותי, עד היום לא קיבלתי תשובה, הצבא יותר נכון לא החזיר תשובה לייעוץ המשפטי לכנסת.
לדעתי אתה צריך להתפטר מהכנסת כדי לשרת בצה"ל.
זהו שהעניין הזה לא לגמרי ברור, חבר כנסת יכול לשרת במילואים, אתה יודע.
איתן קבל לדעת, איתן קבל
לשרת במילואים.
מה שקרה לפני שנה, גם עכשיו במלחמה היו לא מעט ששירתו, מה שקרה שאני לפני שנה פניתי לייעוץ המשפטי.
קרויזר שירת במילואים.
נכון, גם קרויזר.
לפני דקה ביררתי עם חברי איתן קבל, איתן קבל שירת במילואים גם כשהיה שר.
וואלה.
גם השר שיקלי, ושר ראש המחאה שיקלי, גם שירת במילואים לפני שנה.
אוקיי, דבר, דבר, צבי.
מה שקרה בשלפי שנה אני ישבתי עם הייעוץ המשפטי לכנסת, הם ישבו על העניין הזה, והם עושים בהיבט החוקי, צריך אישור של הצבא. ואז הם פנו לצבא, ועד היום לא הגיעה תשובה מהצבא, על הייעוץ המשפטי לכנסת.
ואתה חושב שזה נובע מאיזושהי פורמליסטיקה, או שאתה מסומן שם? אני לא יודע מה, התנתקות, או נער גבעות, או אני לא יודע מה.
ערב, עד שהייתי חבר כנסת, אתה יודע, לא הייתי אדם יותר מדי מוכר, אז אני מניח שזה כן היה, בגלל שהיו לי, נעצרתי בחסימת כבישים, סביב ההתנתקות, לא היו לי שם תיקים, אני מניח שזה היה סביב הדבר הזה, אבל היום שאני כן אדם מוכר, אני חושב שזה לא מגיע מהסיבות האלה, אבל שוב, אני מקווה שהפעם כשאני פניתי ישירות לרמטכ"ל, אני כן אקבל תשובה.
אז מאיזה סיבות זה מגיע?
אני לא יודע אם הפעם זה עיכוב מכוון, אני רוצה להאמין שלא, אבל העובדה היא שבמשך שנה לא הגיעה תשובה לייעוץ המשפטי לכנסת מהצבא, והיום שאני פעמיתי שוב לרמטכ"ל בימים האחרונים, אני מקווה שאני כן אקבל תשובה.
תדע לך שיגידו
כן כן, לא צריך להגיד בסוף. אני מה הרעיון? אני בא ואומר יש עכשיו פגרה, רוב הפגרה אנחנו עובדים.
למה שלא ירצו? באמת, למה שלא ירצו? אני מנסה להבין את הרצון.
אני גם מנסה להבין. אני פניתי מתוך תקווה שכן ירצו.
אז תרשו לי, אני אעבור לעמדת המרואיין. אני אספר לכם ככה. בהתנתקות אני קראתי לא פעם לחיילים לסרב פקודה ולא להשתתף בגירוש. ואז סומנתי ומאז לא הוזמנתי להרצאות בצבא, גם לא בנושא קביעות, בקורס קציני רפואה. כשפרצה המלחמה הזמינה אותי יחידת צנחנים במילואים להרצאות, הגעתי בשער, הייתה פקודה לא לתת לי להיכנס.
וואלה.
כלומר, הסימון הזה עובד 20 שנה. אני לא רוצה להרפות את ידיך, צבי סוכות, אבל זה שאתה לא מקבל תשובה שנה מלשכת הרמטכ"ל, זה לא מקרי בגלל עומס עבודה.
לצערי נוטה להסכים, אבל אני כמובן לא יודע. אבל זה אירוע שיש לנו תשובה. כן, כן, לא.
אנחנו טיפלנו על אירוע בעניין.
לא יודע מסובך, אני חושב שזה אירוע שהוא גם סמלי והוא חשוב.
ודאי, ודאי, ודאי חשוב, חשוב גם למחוק כל מיני דברים מהעבר, אבל חברתך, השרה אורית סטרוק, קראה להרחיב את הלחימה בעזה, ולא פסלה גם באזורים שבהם נמצאים חטופים. מה עמדתך בסוגיה?
ראיתי שזה יצר סערה גדולה,
סערה גדולה מאוד.
למיטב ידיעתי, זה עמדת של רבים מחברי הקבינט. בסוף כולם מבינים שאגב, אתה יודע, אתה תמיד מנסה לצייר את המציאות מאוד דיכוטומית, כאילו...
מי למשל בקבינט אומר, בוא נלחם גם אם זה יפגע בחטופים, הייתי שמח.
לא, אבל זה מה שאני בא לומר. מנסים לצייר את זה כאילו זה אירוע מאוד דיכוטומי, שאם אתה עכשיו תלחם שם, אתה תפגע בחטופים, אם לא תלחם שם...
אתה עלול חס ושלום, אתה עלול חס ושלום, לפגוע בהם.
לא, אתה תראה, כל יום שעובר והם בידיים של חמאס, הרי זה מה שצורקים כל יום במתי החטופים, זה עוד יום שהחיים שלהם בסכנה.
אין שאלה, אבל שמענו עדויות שלהם, שמענו עדויות שלהם, שלא אחת ולא שתיים, ולא פעמיים, סליחה, הפגזות היו לידם, הם שמעו את הבתים שלהם רעדו, וחס ושלום, פצצה מחתייה במטר, ואתה יודע, הדבר הזה יכול להסתיים. אז יש, אני שמעתי 3, 4, 5, 8 עדויות של חטופים שאמרו בצורה ברורה, שמענו את ההפגזות, הרגשנו אותם ופחדנו לחיינו. אמרו, אם אתה רוצה, אני אמצא לך ציטוטים כאלה.
לא, אני מכיר, אבל מה שאנחנו רוצים זה להשיב אותם הביתה. והבנה שלנו, אגב, גם לשיב אותם הביתה, וכמובן גם להסיר את האיום על מדינת ישראל, והבנה שלנו היא שכל עוד יש לחמאס שמורות, חלקים משמעותיים ברצועה, שכמו שכנתה את זה, שרה סטרוק, אזורי אלטי גבי, אזורים שבהם הוא יודע שהוא חסין, אזורי חסינות של חמאס, בתוך רצועת עזה, זה אירוע שמאוד קשה לשבור אותו, כי בכל עוד הוא יודע שבאזורים האלה הוא יכול למשול ולשלוט ולפתח את ה... את היחידות שלו, ולאמן את המחבלים החדשים, אני לא אומר ספקולציה,
תגיד,
זה אירוע שקורה בדקות אלו ממש.
תגיד, אם המשוואה היא...
ואנחנו כשנשבור אותו, אנחנו נצליח גם להחדיר את החטופים הביתה, ולכן הדבר הזה הוא לטובת החטופים.
אם המשוואה היא ניצחון על החמאס, הכנעתו, הכרעתו, סילוקו, מיגורו וכולי, אבל אובדן החטופים. מה אתה אומר על המשוואה הזאת?
אני חושב שזו משוואה שאני מתאים לייצר, הייתי אומר, בגניבת דעת.
אני שואל אם הדבר אפשרי בכלל, אם אפשר בכלל להשיג את שני הדברים ביחד, ידעתי כרגע הוכח שלא.
הדרך היחידה היא להשיג את שני הדברים ביחד.
אבל אנחנו מנסים את זה כבר שנה ועשרה חודשים. לא מנסים את זה. אז מה צהל עושה שם שנה ועשרה חודשים? על מה נפלו מעל 400 חיילים?
אנחנו לפני חצי שנה יצאנו לעסקה שנתנה 4 חודשים של נשימה לחמאס. 4 חודשים שבהם הוא קיבל הרבה מאוד סיוע הומניטרי, לא נוגעו בו, הוא... באמת הרבה מאוד זמן במונחים של עזה. הוא הלך וגייס מחדש יותר פעילים ממה שהיה לו ערב השביעי לאוקטובר. בחודשים האלה הוא הלך והתמין מוקשים בהרבה מאוד מקומות. ולכן, כשחזרנו ללחם עם מרכבות גדעון, חזרנו יותר משנה אחורה, בהיבט של המלחמה מול חמאס.
אולי ההשוואה יותר נכונה היא לאש על כוחותינו, כלומר, אש על מוצבנו. כשכוח נצור, לפעמים הוא מזמין אש על המוצב כדי לפגוע באויב, תוך ידיעה שגם כוחותינו עולים להיפגע. אנחנו מצמצמים טווחי בטיחות של חיילים בארטילריה, בחיל אוויר. אנחנו עושים את זה הרבה פעמים. אולי זאת ההשוואה, אני לא יודע.
אני חושב שיש כאן קמפיין גדול מאוד. שחלקים ממנו בוודאי נכונים, כי כל קמפיין נשתן על גרעיני אמת. אבל הקמפיין בסופו של דבר בא ואומר, ואני רואה את זה בכנסת כל היום, בכל הוועדות, יש פה ממש מטה שעובד בזה, והם אומרים, כל הדרישות של החמאס, בכלל לא משנה מה הם. מה שהוא מבקש, תנו לו, העיקר שהחטופים יחזרו. וזה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל אותו. אנחנו טוענים שהדרך להחזיר את החטופים לא יכולה להיות לעולם הדרישה של אותו קמפיין, שהיא קנייה לכל הדרישות של חמאס. ואנחנו באים ואומרים, הדרך להחזיר את החטופים,
תגיד, אגב שבעיניי גם הוכחה כזה פה, תגיד, אם יוודא לך מחר שנרצחו 5 חטופים, חס ושלום, חס ושלום, באמת, חס ושלום, מה תאמר? חס ושלום, ירצחו מחר 5 חטופים, בגלל שאנחנו, מה לעשות, השתהנו והתמאמנו, איך זה יגרום לך להרגיש?
נורא והיום, אבל אני לא יוצא מנקודת הנחה שיש לי דרך לשנות את זה היום, אני הפוך, אני חושב שהדרך היחידה שלי, לגרום לדבר, לזה שזה לא יקרה, זה לא ולהילחם בחמאס הרבה יותר חזק מאשר שאנחנו נשמים ביום, לעצור להם את הסיוע הומניטרי, ליישם את תוכנית האלופים, להניע את אוכלוסייה דרומה, להרוס שם את המבנים, זה הדרך להחזיר את החטופים, מפני ש... למה עד היום חמאס בעסקאות שכן הוא התגנש?
אגב, אתה יודע מי מנהל את המלחמה הזאת, נכון?
למה זה קרה?
צבי, אתה יודע מי מנהל את הממשלה הזאת,
ואנחנו
לצערי... הממשלה שאתם חלק ממנה.
עמדתנו, אני לא חושב שזה סוד, אבל למרבה הצער, הדלפות מהקבינט יוצאות כל שני וחמישי. עמדתנו...
אז למה אתם לא פורשים? למה אתם לא פורשים? למה אתם לא פורשים? מקריבים חיילים במלחמה שאתה אומר בעצמך אין לה סיכוי, אז...
לא, אני לא אמרתי שאין לה סיכוי, ממש לא אמרתי שאין לה סיכוי.
לא, כמו שהתנהלה עכשיו... אוקיי.
אני חושב שיש לה סיכוי, אבל תראה, אתה יודע, בסוף שאתה בכל קואליציה וכל שותפות, ותמיד אתה לא מקבל כל מה שאתה רוצה. אלא אם הכיוון הכללי הולך לכיוון שאתה חושב שהוא נכון, ואני חושב שהכיוון הכללי היום הולך לכיוון הנכון. זה לא בקצב שהייתי רוצה, יש פה סיוע הומניטרי, שזה דבר שלא הייתי מסכים. יש כאן עדיין, לצערי, להבנתי, לא הורסים עדיין מספיק בעזה, והדברים האלה צריכים להשתנות. ועדיין, הוא עדיין בדרך לניצחון.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
פרסומות.
עם שי גולדן ואריאל דד. ובשש ספורט ב-103 FM.
הנה חזרנו ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לבני אשכנזי, כתב לי עניין משפט של וואלה.
שלום, ערב טוב.
אני מקווה
יש לנו כמה נושאים, שי תחליט במה אנחנו
מתחילים. לא, אני מקווה שהקלקול קיבה של נתניהו בסדר, אנחנו דואגים לו, מקווים שהוא בסדר, איך זה, מה אנחנו יודעים להתקן על מצב המאיים של נתניהו?
יש דיווח אונליין?
כן.
אני לא יודע לדווח על זה כלום, אני יכול להגיד לכם שגם לי יש איזה וירוס בטן, אז אני מתחיל להתרשם
שהעניין נעבר. פתאום אתה מזדהה עם הנאשם, אוקיי.
כן, כן.
אבל תשמע, פעם זה מעצמה סף גרעינית כמו איראן, פעם זה חיידק קטן, לפי מקורות זרים אומרים אפילו וירוס יכול לעשות את זה. מה יהיה עם המשפט הזה?
תראו חברים, אני אוחז בדעתי שנתניהו אומר בכל מיני דרכים אפשרויות שהוא לא מתכוון להמשיך להגיד. אני צריך דרך לפתור אותו. אני לא יודע איך, אבל לדעתי זה המסר שלו.
אבל הוא העיד
השבוע, ונדמה לי שהוא אמר שהוא מוכן גם ביום רביעי, כשנגמרים לו הגימלים.
נכון, אבל חבר'ה, זה עוד פעם, בסוף אתה בא להעיד, ואז אתה מביא את הקבי, נכון? זה באתי להגיד את הקבי, ומצטלם איתו עם
מבובה, חרפה, חרפה.
ולפני כן הקבי אומר באקספו שהשופטים לא הגונים, ואז הוא צועק עליי, what are you doing here? הכל כאילו, חבר'ה, זה בסדר שהוא בא ודופק כרטיס, אבל אתה צריך להסתכל על המהות שם. המהות הוא שהוא לא רוצה להעיד, והוא חושב שצריך לפור אותו מזה.
השאלה אם בית המשפט באיזשהו שלב, תשמע, אין ספק שהדבר הזה הפך לקרקס, אין שאלה. שאלה זה אם איזשהו שלב בית המשפט, אין בכוחו לעשות משהו, ולהגיד, חבר'ה, אני את הדבר הזה, את הדבר הזה עוצר. המשפט הזה מתחיל להתנהל, ועם כל הכבוד, די, מספיק. או לחלופין אומר, אני דוחה את המשפט הזה עכשיו בשנה, תגמרו את העניינים המדיניים שלכם, תגמרו את העניינים הביטחוניים שלכם, ונדבר בעוד שנה.
הוא יכול לדחות הלכה למעשה, הוא יכול לקבל החלטה כזאת לעשות את ההליכים, אבל אנחנו נמצא את עצמנו בבג"ץ ובצדק, כי נאשמים אחרים יראו ויגידו, זה לא הוגן, מה קרה? למה דמו סמוק יותר בשלי?
עינוי דין, גם אחרים באותו משפט. אגב,
אני רוצה להגיד לכם משהו שנייה אחרון, אני לפני שבוע פגשתי את שאול אלוביץ' בבית משפט המחוזי ופשקשתי איתו קצת. אפשר לאהוב, אפשר לא לאהוב, אבל אני חושב שיש גם נאשמים אחרים בתיק שזה מאוד סובלים בתיק הזה, וגם את זה אולי כדאי לקחת.
כן, כן, על העינוי דין הזה אני רציתי לדבר, אבל יש עוד עניין אחד, יש במשטרה קצינה בשם רב פקד רינת סבן, והיא חוקרת במשטרה והיא עידה בתיקי אלפים של ראש הממשלה.
קייט פילבר. חקרת פילבר, היא חוקרת מאוד משמעותית בתיק.
אוקיי, ואני מבין שהיועץ המשפטית לממשלה כועסת, כי לטעמה, השר לביטחון לאומי התערב במניעת קידומה. למה היא נבחרה? היו הרבה שוטרים שחקרו והעידו, למה דווקא היא?
לינת נחשבת לחוקרת מאוד מאוד מצטיינת במשטרה, את זה אני אומר מקורותיי, והשוטה שהיא הייתה ב... בחדר עם פילבר זה בגלל היכולות והכישרונות שלה, ואת זה דווקא אומרים לא דווקא אנשים שמזוהים עם צד שמאל דווקא במשפט. עכשיו, בנבר ליועצת נחתם סוג של הסכם שלום, אתם זוכרים את זה, שהוא לא יתערב, וככה היא לא תגיד לבגעת שצריך בעצם לפסול אותו מלחזור. ובנבר, סליחה שאני אומר, הכניס פה גול עצמי יפהפה, כי הוא בעצם קשר את עצמו גם למשפט נתניהו, גם לעניינים הפליליים, גם התלונות מגיעות מצד המשטרה, לא מצד היועצת. המשטרה מגיעה ליועצת ואומרת לה, תציבי אותנו מהאיש הזה. אז צריך לשאול אותו, למה הוא עשה את הדבר הזה?
טוב,
יש והיא יכולה להגיע לזה שהיא תמליץ להשעות אותו, לבטל אותו, לפטר אותו?
היא יכולה להגיע לשם, ואני חושב שהיא רמזה היום בבגעת, שאם הסכם השלום בינה לבינו לא יחזיק מים כמו הסכמי שלום אחרים, בלי להגיד שום דבר כמובן, אז היא... אני
אתראה אחרת. טוב, בג"ץ יידרש פה לסוגיה אגף חוקתית מאוד משמעותית. ממש לסיום, כי הזמן שלנו מתחיל להתקצר. מר איינהון, שנמצא עכשיו בסרביה ומבוקש לעדות או לחקירה כבר הרבה 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 חודשים. א', למה עכשיו? וב', למה לא מביאים לו צו אביאס קורפוס? קדימה, אדוני, תתייצב בישראל ותן לנו עדות.
הוא לא מוכן היה לעבוד בגלל הסיפור של הדרכון, ופשוט להוציא כזה צו זה מאוד מאוד קשה בסרביה, בבד שלסרבים יש איזה... תקינה כזאת שאומרת...
לא, אפילו ברמה הסמלית פה בישראל, להגיד לו, אתה מבוקש.
הוא לא יכול לצאת לסרביה, אם הוא היה לצאת לסרביה, הוא היה מצאת עצמו בישראל, לדעתי. אני לא חושב שזה לא עצור, אבל יש איזה עניין עם הסרבים שקשה מאוד להתגיד שם אנשים אם הם טוענים שזו רדיפה פוליטית. איינהורן מאוד מקורב לנשיא סרביה, וזה אחת הטענות שלו, ולכן המשטרה והפרקליטות עושה את זה טוב ביותר. השאלה, אבל כשאני אגיד לך את האמת, עזוב שנייה את הפרוצדורה, למרות שזה כן חשוב, השאלה המעניינת היא מה בסוף יצא מהדבר הזה. האם, כי איינורן אומר, אני רוצה לבוא, אני רוצה לדבר, אני זכאי, אני אין לי מה להסתיר, תבואו, אני אתכם מה שאתם רוצים, כן? השאלה, האם הוא ישפוך לנו אור על שתי הפרשות, כי זאת השאלה המעניינת. אני רוצה לדעת עם מה הם...
ביני אשכנזי, נגמר לנו הזמן, תודה רבה, אנחנו נשפוך אור בפעם הבאה.
ביני אשכנזי, וואלה, תודה, תודה.
תודה רבה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב, אליעזר בן יהודה ועומר אוקון, ואחרינו קופמן מליניאק ואללי.
איזה יופי. ביי ביי.